התפיסה של המוות פשוט שגויה. אתה יכול למות ולחזור לחיים. כתבתו של גדעון לב, הקריין אבי שחרון. מתוך מוסף הארץ מתאריך 2 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. ביום חורפי אחד ב-8:32 בבוקר, נמצאה ביער במחוז גונמה באי הונשו ביפן, גופת אישה בת 30. היא נטלה בלילה כמות גדולה של תרופות ושמה קץ לחייה. עובר אורח מצא את גופתה והזעיק אמבולנס שהגיע למקום בתוך כרבע שעה. הגופה הייתה קרה וללא דופק, אך החוק ביפן קובע שרק רופא יכול לקבוע מוות, כך שהצוות שהגיע למקום ביצע החייאה, כולל מתן שוק בלב. האישה נשארה ללא דופק. האמבולנס הגיע לבית החולים הקרוב ב-9:22. חום גופה של האישה היה אז 20 מעלות צלזיוס, דבר שהעיד על כך שגופתה הייתה ביער זמן ממושך. אישוניה של האישה היו מורחבים ולא הגיבו לאור. רופאי חדר המיון המשיכו בהחייאה וניסו להעלות את חום גופה. הם גם חיברו אותה למכשיר ההחייאה בשם אקמו, שמבטיח הספקת חמצן אופטימלית. אחרי 6 שעות חום גופה עלה ל-32 מעלות וליבה חזר לפעום. לאחר כמה שבועות היא שוחררה מבית החולים ללא נזק לעברי הגוף ולמוח. הסיפור הזה הוא אחת הדוגמאות שמציג פרופסור סם פרניה, מנהל יחידת המחקר לטיפול נמרץ והחייאה במרכז הרפואי האוניברסיטאי לנגון בניו יורק, המדורג כאחד מ10 הטובים בארצות הברית. אנחנו רגילים לחשוב על מוות כעל עניין סופי ומוחלט, עניין של חיים ומוות למעשה, השחור לבן האולטימטיבי. אבל פרניה מערער על התפיסה המקובלת הזו, הוא טוען שמוות הוא תהליך ולא אירוע, ומשום כך ניתן לעצור אותו ואף להפוך אותו. זו לא הטענה מרחיקת הלכת ביותר של פרניה. ב-15 שנות מחקר הוא נתקל במקרים של אנשים שחזרו מעבר לסף המוות לעולם החיים, וסיפרו על מה שחוו ברגעים שבהם ליבם ומוחם למעשה לא פעלו. סקרנותו התעוררה והוא החל בניסוי חסר תקדים בהיקפו, שנועד לבחון את התופעה המסתורית של חוויית סף מוות. עם תום השלב השני בתוכנית הניסוי, שמשתתפים ב-25 בתי חולים בארצות הברית ובבריטניה, הוא סיפר למוסף הארץ בשיחת זום על חייו באזור הדמדומים שבין החיים למוות. מוות נחשב לנקודה שמעבר לה אין כלום, ריק מוחלט, אומר פרניה. בעבר זה היה נכון, והמוות הפסיק את החיים, בין אם הגורם לכך היה תאונה, מוות במלחמה או מחלה. אבל זה כבר לא נכון היום. המדע מראה שהמוסכמה החברתית על מוות היא פשוט שגויה. אתה יכול למות ולחזור לחיים כמה שעות אחרי שמתת. אבל המוסכמה הזאת קיימת 2000 שנים, ואנחנו, כולל מרבית הרופאים בעולם, רגילים לחשוב לפיה. מוות אינו סוף פסוק, קובע פרניה בטון דיבור שקט וסבלני, שבו הוא מעביר אמירות יוצאות דופן. אם נסתכל על מישהו מת בשדה הקרב, או אפילו על אדם שערפו את ראשו בגיליוטינה, במהפכה הצרפתית, מישהו שאין יותר מת ממנו, הרי שהתאים בגופו, כולל תאי המוח, לא מתים במשך 4 שעות אחרי המוות. אז האדם מת, אבל יש פוטנציאל שיחזור לחיים. מוות הוא לא מצב ביולוגי, אלא הגדרה חברתית. לאנשים מוטבע מאוד עמוק במוח שיש קו כזה שמעבר לו אין חיים. צריך לשכוח מזה. עדיף לא להשתמש במילה מוות. לדברי פרניה, מוות קליני מוגדר כשהלב של אדם מפסיק לעבוד, כי אז דם לא זורם בגוף, הנשימה מפסיקה, המוח מפסיק וכך גם כל תפקודי הגוף. זה הקריטריון שרופאים בכל העולם השתמשו בו, כדי לקבוע מוות במשך 2000 שנים וכך גם כיום. מכאן שמוות הוא למעשה מצב של דום לב, להבדיל מהתקף לב. אלא שאין שום ענף רפואי שעוסק בדום לב, אומר פרניה, מכיוון שדום לב הוא בעצם מוות, ומוות מתרחש בכל ההתמחויות הרפואיות. כאשר הלב מפסיק לפעום ונעצר את זרימת הדם לכל הגוף, נוצר מצב בשם אסכמיה, כלומר מחסור בחמצן. לשם השוואה, שבץ הוא מצב שבו מפסיקה זרימת הדם לאזור במוח, כלומר המוח חווה פציעה איסכמית, ischemic injury. באדם שחווה שבץ רגיל לוקח הרבה שעות עד שיש פציעה חמורה, אומר פרניה. בסופו של דבר זה יכול להגיע לשיתוק למשל, אבל לא ברגע אחד. באותו אופן מוות הוא פציעה איסכמית גלובלית בגוף כולו, וכל פציעה היא תהליך. אנחנו שמים על הפציעה הזאת תווית של מוות בשל סיבות היסטוריות, אך למרבה הצער, ברגע שאתה שם תווית של מוות, זה משפיע על האופן שבו אנשים חושבים. כאשר פרניה היה בן 9, ובחן אביו, שהיה אז בן 37, כסובל מהפרעה נוירולוגית קשה. בתוך 18 חודשים הוא איבד את יכולת התנועה, וכעבור כמה שנים הפך לצמח. הוא חי עד גיל 54, ובמשך רוב השנים אחרי ההבחנה לא היה מסוגל לתקשר עם סביבתו. המצב שאליו הגיע אביו, כך כתב פרניה בספרו Erasing Death, דומה מאוד למה שקורה לאנשים שסובלים מפגיעה במוח בעקבות דום לב. פרניה יצא למסע שמטרתו לשפר את האופנים שבהם עוקבים בזמן החייאה אחר מצב החמצן במוח אצל אנשים שחוו דום לב. כך ניתן להציל חיים רבים, הוא אומר, ולהמעיט מצבים של נזק מוחי בעקבות הפציעה האיסכמית. הלב של כולנו יפסיק מתישהו לפעום, מציין פרניה. זהו המצב היחיד, למעט לידה, שכל אדם ואדם יחווה. ומה שיקרה בדקות שלאחר מכן, עשוי להיות הדבר החשוב ביותר בביוגרפיה שלנו. במצב הנוכחי, אומר פרניה, גדולים הסיכויים שברגעים הקריטיים האלה, הטיפול שינתן יהיה דומה לזה שניתן בשנות ה-60 של המאה הקודמת. רוב הרופאים, הוא אומר, יבצעו החייאה למשך כ-20 דקות ואז יפסיקו. אלא שההחלטה להפסיק היא שרירותית לדבריו ומבוססת על תחושה שלפיה אחרי 20 דקות המוח נפגע ברמה כזו שהחייאה תגרום לאדם לבלות את יתרת חייו כצמח. אלא שכיום, הוא ממשיך, אפשר להקטין מאוד את הסיכון שזה יקרה. מכונות, למשל, מבצעות החייאה טוב בהרבה מאשר בני אדם. מעבר לכך, קירור הגוף מסייע להאט את תהליך האפופטוזה, מוות מתוכנן, של תאי המוח. במקביל ניתן לשמור על רמת חמצן תקינה בדם, למשל באמצעות מכשיר האקמו שהוזכר, דבר שמאפשר להרוויח זמן כדי לתקן את הבעיה שגרמה למוות מלכתחילה. שלל הפרקטיקות הללו כבר קיימות, אולם לדברי פרניה, ברוב בתי החולים בעולם לא נעשה בהן שימוש קבוע. לפי נתונים שפורסמו לפני מספר שנים, בבית החולים של פרניה, שיעור ההחייאות המוצלחות של מי שעברו דום לב היה כמעט כפול מהממוצע בבתי חולים בארצות הברית. יש אצלנו את התוכנית המקיפה ביותר, למיטב ידיעתנו בארצות הברית, וכנראה גם מעבר לה, אמר, פציינטים מקבלים טיפולים ייעודיים להגנה על המוח, שככל הידוע לי, לא מסופקים בשום מקום אחר. לא, כל אדם ניתן להציל כמובן. אם הגוף כבר התנוון לרמה חמורה לפני הפסקת הלב, לא משנה כיצד יפעל צוות ההחייאה. אם אתה בן 91 עם סרטן מפושט, אין כבר מה לעשות, אומר פרניה. אבל זה מאוד שונה אצל אדם צעיר. הנסיכה דיאנה למשל מתה בתאונת דרכים, אפשר היה להחזיר אותה לחיים גם אחרי שמתה, כי גופה היה בריא. איך אפשר להחזיר לחיים אדם שמת בתאונת דרכים? דיאנה מתה כי היה לה קרע בכלי דם פנימי. אבל אם יכולת לשמר את הגוף שלה, לקחת אותו לחדר ניתוח, לתקן את כלי הדם הפגוע ואז לתת לדם, יכולת להחזיר אותה לחיים. באותו אופן אדם בריא בן 50 שעבר התקף לב, אפשר להחזירו לחיים, כי גופו בריא. כיום אנשים נשארים מתים, או כי הגוף שלהם היה במצב לא טוב לפני הפציעה האיסכמית, או כי לא היו בסביבתם התנאים הדרושים להשבה לחיים. אבל יש כלים שמאפשרים להשיב לחיים, והכלים האלה הולכים ומשתפרים. זה נשמע כמעט טוב מכדי להיות אמיתי. למה בפועל לא משיבים לחיים יותר אנשים? הבעיה היא שרוב הרופאים חושבים על מוות כמוך, כי כך אנחנו מותנים לחשוב. יצרנו קו מלאכותי, וברגע שציירנו אותו, אנחנו חושבים שאין שום דבר מעבר לו. זה כמו בתקופה שחשבו שכדור הארץ שטוח, או שאתה מגיע לקצה, אתה פשוט נופל. אם כך, אז אין מה לחפש מסלולי אישיות. תחשוב כמה מיליוני חיים אפשר להציל, אם אנשים יבינו את הנקודה הזאת, אם חברות התרופות יבינו שאפשר לפתח גם תרופות נגד מוות, לא רק נגד מחלות. כלומר, במקום לעסוק רק בהערכת חיים, נעסוק גם בהצלת חיים. למשל, של אנשים צעירים שמתים במלחמות, או שהלב שלהם נעצר באמצע משחק כדורסל. פרניה מקביל את עולם הרפואה היום, מבחינה זו, לעולם התעופה ב-1895. אחיה המלאכותית, CPR, היא כמו המטוס של האחים רייט. בעצם האחים רייט עפו לכמה עשרות שניות לגובה של בערך מטר. אם היית אומר לאנשים באותה תקופה, שתוך חצי מאה יהיה אפשר להגיע לירח, הם היו משוכנעים שאתה משוגע על כל הראש. CPR היא דרך מאוד מאוד פרימיטיבית להפוך מוות, כמו שהמטוס הראשון היה דרך מאוד פרימיטיבית להתגבר על כוח הכובד, אבל היא מראה שיש אפשרות לעשות זאת. רוב האנשים שמתים היום עוברים תהליך של האחים רייט ולא של מטוס מודרני. אבל אני אומר לך שהרבה דברים הם אפשריים. פרניה מזכיר את פרופסור סם טישרמן מאוניברסיטת מרילנד, שמפתח שיטת החייאה שמכונה Emergency Preservations Resuscitation. השיטה מבוססת על הניסיון לעצור באמצעות קירור את קצב המוות של תאים, אחרי שהלב של האדם הפסיק לפעול. טישרמן לוקח אנשים שמתו באזור בית החולים בעקבות טראומה, כמו מוות מירייה או תאונת דרכים, ואז מוציא את הדם מהגוף ומכניס במקומו תמיסת מלח קרה, כדי לקרר את הגוף ל-16 מעלות, שזו הטמפרטורה האידיאלית לשימורו. כך יש למנתחים זמן למצוא את מקום הפציעה, לתקן אותו, ואז בהדרגה מחזירים דם לגוף ומחממים אותו. זו גישה קיצונית, שכבר הוכח שהיא עובדת על בעלי חיים, וכעת מצויה בניסויים קליניים בבני אדם. אם היא תצליח, אז כל מי שמת בקרב או בתאונת דרכים ולא נגרם לו נזק למוח, כלומר לא ירו לו בראש למשל, אפשר יהיה להציל אותו. פרניה מזכיר את אסון הטיטניק, שבו מצאו את מותם 1514 אנשים במים הקפואים בצפון האוקיינוס האטלנטי. הספינה הראשונה שהגיעה למקום עשתה זאת כשעה וחצי אחרי התביעה. כיום אולי חלקם היו יכולים להמשיך לחיות, טוען פרניה. הסביבה הקפואה שגרמה למותם גם שמרה על תאי המוח שלהם. האנשים האלה היו מתים, אבל ניתן היה להצילם. הבסיס הביולוגי לתהליך ההחייאה הוא שכאשר אורגניזם מת, התאים שבגופו נשארים חיים ומתים מאוד לאט. מחקר שנעשה ב-2001 ופורסם בכתב העת Nature, מצא שניתן להפיק תאי גזע נוירונליים בריאים מביופסיות שנלקחו ממוחות של אנשים שהיו מתים 7 שעות ויותר. בניסוי על בעלי חיים שממצאיו פורסמו ב-2008 בכתב העת Current Pharmaceutical Design, נמצא שניתן להפיק תאים תקינים 140 שעות פוסט-מורטם. מחקר אחר שפורסם לפני שנתיים בכתב העת Scientific Reports, מצא שהביטוי הגנטי, Gene Expression, בתאים מסוימים אפילו גדל אחרי המוות. הבעיה מבחינה רפואית היא שבמהלך הדעיכה האיטית של התאים הם משחררים חומרים רעילים, ומשום שאין זרימת דם, החומרים האלה מצטברים ומובילים למות התאים. אם אתה עושה החייאה, מכניס חמצן לגוף מת, החמצן עצמו הופך רעיל והוא גורם לתאים למות מהר יותר, אומר פרניה. לא היינו אמורים להפעיל מחדש את הלב אחרי שעצר, זה מצב מאוד לא טבעי. לא היינו אמורים להפריע לתהליך המוות. אבל אפשר להתגבר על זה עם טכנולוגיה מתאימה. האתגר הוא לבנות שיטה שתאפשר למוח לקבל חמצן בלי להישרף. הבעיה היא לא שמתת, אלא שתהליך השבת החמצן גורם להאצה של מות תאים במוח ובאיברים אחרים. צריך להתגבר על הבעיה הזאת, זה אפשרי, אבל זה מסובך. לכן יש מקום לתרופות חדשות לצד קירור הגוף או הפעלת אקמו, צריך הרבה דברים. אתה אומר שבאופן תיאורטי, אם נשקיע מספיק כסף, אז בעתיד חלק גדול מהאנשים שגופם בריא ומתו בעקבות טראומה, אפשר יהיה להחיות? כן, זה האתגר. 99% מהאנשים שמתו כך אפשר להשיב לחיים. וגם אנשים שמתו ממחלה, אפילו מסרטן. האם הסרטן לא פוגע בגוף בצורה כזו שכבר אי אפשר להחיותו? יש היום טכנולוגיות טיפול מתקדמות מאוד בסרטן. אבל כשאתה מקבל טיפול זה קצת כמו להיות בסערה. אם המחלה שלך היא בעלת פוטנציאל לטיפול, אז אם תצא מהסערה הזאת יש לך סיכוי לחיות עוד שנים רבות. לפעמים אנשים מתים בגלל הסערה של הטיפול, לא בגלל המחלה, ואותם אפשר להשיב לחיים. כמובן, אם הריאות שלך הרוסות, אז אתה תישאר מת. ספר על מישהו שהחזרת לחיים. החזרתי לחיים הרבה מאוד אנשים. עולה בדעתי מקרה שהתרחש כשהייתי בהכשרה, זה היה אדם שמת ליד בית החולים. זו דוגמה חשובה לחשיבותו של המזל. עשו לו החייאה, אבל לא הפסיקו אחרי 20 דקות, ולא ויתרו, המשיכו למשך שעה. וברגע שהלב שלו חזר לעבוד, קיררו אותו, ואז לקחו אותו ליחידת הלב, וגילו שהייתה פציעה, ליזן, בלב שגרמה למותו, ותקנו את זה. תוך 3 שבועות הוא החלים ועזב את בית החולים, אם כי לקח לו זמן עד שהתאושש לגמרי. אני הייתי בצוות שהיה אחראי על תהליך הקירור. זה היה עדיין ראשוני, ואנשים היו סקפטיים לגבי התהליך הזה. זה באמת די מטורף שאפשר לקחת מישהו מת, לשים אותו על אקמו ולהחזיר אותו לחיים, אומרת פרופסור קטיה אורבין, מנהלת המערך לטיפול נמרץ לב בבית החולים בילינסון, ומוסיפה, זה מוכיח שיש לנו השפעה על המוות, ושיש מצבים שהם הפיכים. אבל זה לא תופס בכל מקרה. הטיפול בחולים ששרדו דום לב הוא מאוד מורכב, ורובם בסופו של דבר מתים מנזק בלתי הפיך שנגרם למוח או לאיברים אחרים, לא רק כתוצאה מחוסר חמצן, אלא גם מחידוש זרימת הדם לאיברים. אורבין מציינת שלא הוכח מחקרית ששימוש באקמו תוך כדי החייאה משפר את הפרוגנוזה מבחינת הישרדות או פגיעה במוח, וכי גם לגבי קירור הגוף, מחקרים מהשנים האחרונות הראו שהתועלת בפרוצדורה מוטלת בספק, שכן הורדה משמעותית של טמפרטורת הגוף גורמת בפני עצמה לנזק. הרעיון של שימור הגוף עד לטיפול הוא מאוד הגיוני, אבל מורכב, וככל הנראה מתאים במצבים מאוד ספציפיים. בהחלט ייתכן שאקמו, בשילוב עם קירור, יהיו בעתיד פתרון לחולים מסוימים, אבל בינתיים מדובר במקרים אנקדוטליים, כמו למשל הסיפור עם המטופלת ביפן. לעתים מגלים שתחת טמפרטורה נמוכה היה דופק מאוד איטי, כך שייתכן שבעזרת האקמו והחימום, הצליחו לייצב אותה, אבל היא לא ממש הייתה במצב של מוות קליני. ברפואה היום עושים דברים מטורפים, ובכלל בני אדם עושים דברים שנחשבו בעבר לבלתי אפשריים, ממשיכה אורבין. זה טוב לחלום, ויכול להיות שהדברים האלה יקרו יום אחד, אבל יש פער גדול בין מה שפרניה מתאר ובין המצב כיום. יש הרבה קשיים ובעיות שצריכים לפתור. לדברי דוקטור יורם קליין, מנהל היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית בבית החולים שיבא תל השומר, יש מחקרים שבהם הביאו כלבים למותם, קיררו אותם, הוציאו מהם את כל הדם, אחרי כמה שעות החזירו להם את הדם, חיממו אותם והם חזרו לחיים. הכלבים מתו על פי כל קנה מידה, גם על פי הרב הראשי של הכלבים, והם חזרו לחיים. בבני אדם, אחרי החייאה, משתמשים בהיפותרמיה מושרת, כלומר, מזרימים נוזלים מקררים למערכת הדם, לחללי הגוף, עוטפים את האדם בסמיכת קירור, וזה משפר את התוצאות של תפקודי המוח עם ההחייאה המצליחה. אז הערכת הזמן עד שהמוות הופך בלתי הפיך היא קונספט מוכר ומקובל. אבל הטכנולוגיה לממש את זה בצורה מלאה עדיין לא שם. צריך לקרר מהר ולא ידוע איך לעשות את זה. קליין אומר שבדקות הראשונות אחרי הפסקת פעולת הלב, כלומר עם הכניסה למצב של מוות קליני, יש עדיין פעילות מוחית, וכי רק בפרק זמן זה עוד ניתן להשיב אדם לחיים. בהחייאה או בשימוש במכשירים לעיסוי לב שהם יותר יעילים מהחייאה רגילה, מחזירים קצת הספקת דם למוח וכך מרוויחים כמה דקות. אם מקררים, זה מעריך עוד את הזמן שהמוח יכול להמשיך לתפקד, ובו אפשר לעבוד על האדם. דוגמה לזה היא המקרה של קריסטיאן אריקסן מנבחרת דנמרק בכדורגל, שלקה בדום לב, והצוות שהיה במגרש הצליח להחזיק אותו חי למרות שהיה במוות קליני. התנאי לאפשרות להשיב לחיים הוא שהפתולוגיה שהביאה למוות הקליני היא הפיכה, אומר קליין. למשל, עריפת ראש היא לא הפיכה כיום כי לא יודעים לחבר את העצבים בחוט השדרה. אבל אם אדם חטף כדור בלב או בכבד שגרם לדימום מסיבי עד למותו, אם תאריך את הזמן עד שהתאים שלו יגיעו למוות בלתי הפיך, אפשר בזמן הזה לתקן את הפציעה הקשה בלב או בכבד. הייתי מעורב פעמיים בארצות הברית באירועים כאלה, שבהם הייתה פציעת כבד קשה. הוצאנו את הכבד, תיקנו אותו והחזרנו. אין הרבה אנשים ששרדו את הפרוצדורה הזאת בהיסטוריה האנושית, אבל זה אפשרי. בהתחשב בכך שאנשים עשויים לשוב לחיים אחרי פרק זמן של מוות, פרניה החל לתהות מה קורה לתודעה שלהם ברגעי המוות. לצד חיפוש אחר שיטות החייאה טובות יותר, הוא החליט לחקור גם את השאלה הזאת. רעיונותיו בתחום זה שנויים במחלוקת הרבה יותר מאשר אלה הלא קונבנציונליים בפני עצמם שהוא מעלה בתחום ההחייאה. הוא מספר שמצא שקיימים דיווחים רבים של אנשים שמתו וחזרו לחיים ותיארו חוויות של מודעות מוגברת וצלולה יותר. אולי הם לא ממש היו מתים? כשהלב מפסיק לפעום, המוח מפסיק לעבוד, אין שום ספק לגבי זה. המוח שלהם לא תפקד, אחרת אי אפשר להגיד שאדם מת. שיעור השורדים את מצב המוות אינו גבוה. כיום סיכויי ההישרדות של אדם שיש לו דום לב ומקבל החייאה הם בין 5-10%. אבל מפני שעושים החייאה בדחיפות מאוד גדולה בעולם לאורך עשרות שנים, יש כבר מיליוני אנשים ששרדו, ורבים מהם סיפקו דיווחים כאלה על בהירות תודעתית. מאפיין בולט של הדיווחים לפי פרניה הוא שבזמן המוות, אותם אנשים חוו מעין סקירה של חייהם במלואם. התקשורת לרוב מציגה את זה בצורה לא מדויקת. אומרים שיש פלשבק של החיים כמו בסרט, אבל זה לא כך. אנשים שמתארים את זה, מדברים על לחיות מחדש את כל מה שעשו, אבל הפעם בצורה שהיא בעלת משמעות, בעלת תכלית, עם דגש על המוסריות של הפעולות, שזה דבר ראוי לציון. יש מבט על החיים עם דגש על איך פעל האדם שמלווה בניתוח של מחשבות, כוונות ופעולות שהיו לו כלפי אחרים, ובדיקה אם פעל בצורה טובה או שלילית. זה יותר מפורט מסרט. צריך לשאול למה זה קורה, ומה התועלת של זה מבחינה אבולוציונית. ב-2008, כשעוד השתייך לאוניברסיטת סאות'המפטון באנגליה, שימש פרניה כחוקר הראשי במחקר AWARE, ראשי תיבות של Awareness During Resuscitation, שבו נבחנו 2060 מקרים של דום לב. 140 אנשים שרדו את דום הלב, ומתוכם 101 היו במצב שיכלו למלא שאלונים. 9 מהם תיארו חוויות של סף מוות. מונח שפרניה אינו מרוצה ממנו. לפי ההבנה הרפואית של ימינו, הוא אומר, אנשים שחוו דום לב לא היו קרובים למוות, הם היו מתים. לכן, במקום לומר חוויית סף מוות, יהיה מדויק יותר להשתמש בביטוי, חוויית מוות ממשי. במצב מוות, אנשים לא אמורים להיות מסוגלים לתאר זיכרונות בהירים, מפורטים ומדויקים מבחינה כרונולוגית, טוען פרניה. משום כך הוא סבור שחוויות מוות ממשי יכולות לכוון לתיאוריה מדעית חדשה של התודעה. אולי החוויות המתוארות התרחשו אחרי שההחייאה בוצעה והאדם חזר לחיות והוא רק חושב שזה קרה קודם לכן? אם תנסה לספר לי את כל חייך, תצליח? זה ייקח כמה שעות. ואתה גם לא זוכר הרבה מחייך, אבל כשאנשים מתים והמוח שלהם כבה, הם אומרים שהם זכו כל פרט מחייהם, כולל דברים שהם לא זכו ולא יכלו לדווח עליהם במצבים שבהם המוח מתפקד בצורה רגילה. איך זה קורה? אולי הם אומרים שזכו הכל, אבל לא באמת זכו? הנקודה היא שמיליוני אנשים עברו דרך מוות, ורובם מדווחים כמעט את אותו הדבר. זו העדות שלהם. או שכולם משקרים, או, וזה יותר סביר, שאנחנו מגלים משהו חדש. אתה אומר שהדיווחים עקביים? כן, הם מדווחים אותו דבר. זה כמו שיש אנשים שמטילים ספק בקיום השואה, ואנחנו מתנגדים לכך, אבל האם אתה חיית בשואה? לא, גם אני לא. ומה שקרה היה כל כך מזעזע שקשה להאמין שדברים כאלה יעשו. רוב בני האדם ימצאו את זה לא סביר, כולל חיילי בעלות הברית ששחררו את המחנות. הנקודה היא שאנחנו יודעים על השואה מעדויות של אנשים שהיו שם. אם היה עד אחד, היית יכול להגיד שאולי הוא דמיין, אולי הוא משוגע. אבל אם יש מאות אלפי אנשים שעברו את זה ולא מכירים זה את זה, וכל אחד מספר את הסיפור שלו, ואתה שוב ושוב מוצא עקביות בין הסיפורים, קשה וגם לא ראוי להכיש כזה דבר. רק כי לא חווית אותו ואתה לא רוצה להאמין לו. אז אנשים סוקרים את חייהם בצורה מפורטת. יש עוד דברים שמדווחים עליהם בצורה עקבית? זה מאוד מסובך. אנשים מזהים את זה שהם מתו, יודעים שהם מתו, ומרגישים מצוין, לא רוצים לחזור, כי התודעה שלהם יותר צלולה. אנשים לא רואים מלאכים או דברים כאלה, אבל רואים ישות בוהקת שיש לה איכויות של אהבה. זה דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב, אם כי הדיווח הזה כן כרוך בפרשנות. אם מישהו הוא יהודי, הוא עשוי לומר שראה אור, ושהאור היה מלא באהבה, חמלה, טוב לב, והוא עזר לו בתהליך של סקירת חייו, ושהאור הזה היה משה. אמריקאי נוצרי יגיד משהו דומה על ישות מלאת אהבה וחמלה, שהייתה עבורו ישוע. ומה אומרים אתאיסטים? משהו כמו, אין לי מושג למה זה קרה לי, כי אני לא מאמין בשום דבר, אבל הייתה לי חוויה כזו שבה סקרתי את חיי, והייתה שם ישות של אור וחמלה, אבל אין לי מושג מה זה. שמעתי את הסיפור הזה מאות פעמים. הוא חוזר על עצמו. אלה העדויות, יש דפוס ברור. במאמר מ-2022, בכתב העת, Annals of the New York Academy of Science, תיארו פרניה ושותפיו חמש תמות עיקריות שלטענתם הופיעו שוב ושוב במחקר איכותני מתמשך של זיכרונות של פציינטים מרגעי המוות. פרידה מהגוף, תנועה לעבר יעד, סקירה של אירועי חיים, תחושה של שיבה הביתה, ולבסוף חזרה לגוף. תמה שישית שהופיעה בחלק מהתיאורים הייתה של השפעות חוויית המוות על החיים אחרי ההחייאה. התמה הראשונה של היפרדות מהגוף כללה למשל תיאורים של בלבול. הייתי מסוקרן, ניסיתי למצוא הסבר ולא הצלחתי. איבדתי מסביבי המום. לצד הבנה של עובדת המוות. ידעתי שמתתי ושהשארתי אחריי את בעלי ותינוק בן 5 חודשים. האם זה המוות? תהיתי. הפרידה מהגוף לא ביטלה את קיום העצמי. אני עדיין הייתי בחיים, אך לא היה לי עוד את גופי, סיפר אחד השורדים. אני יודע כעובדה שאני קיים, מתי ועזבתי את גופי, אך אני עדיין קיים. תיאורים רבים עסקו כאמור בסקירת אירועי החיים. אחד הנבדקים סיפר, כל חיי נצפו, נותחו ונשפטו. אחרים אמרו, ראיתי את עצמי בצד הלא נכון. לא הייתי אדם טוב כפי שחשבתי. הראו לי גם את הדברים הטובים שעשיתי, או הראו לי כל פעם שבה התנהגתי באנוכיות, כל רגע שבו עוררתי מחלוקת, או שנהגתי במניפולטיביות. הסקירה של אירועי החיים הייתה עבור חלק מהאנשים ממשית מאוד. הרגשתי אותם מתרחשים שוב, כאילו הייתי שם. בזיכרונותיהם של חלק ממי ששבו לחיים, האירועים הוצגו על ידי ישות שמחוץ להם. כך לפי המאמר, אחד מהשבים לחיים סיפר שלמד שאותה ישות מודעת לכל אדם ולכל דבר בכל דקה של כל יום. כל מעשה, מילה, כוונה, נרשמו בדייקנות. אחת התובנות בעקבות הסקירה נגעה להשפעה של מעשי האדם לאורך חייו. אדם אחד אמר, ראיתי איך ההתנהגות שלי השפיעה על חייהם של אחרים. איך אהבה שהפגנתי התפשטה כמו אש. איך התנהגות פוגענית כלפי אחרים פגעה בהם קשות? ראיתי איזו השפעה אדירה הייתה למעשים שנדמו לי פעוטים. אדם אחר אמר שהסקירה של חייו הייתה כמו צפייה במשוואה מתמטית הגיונית לחלוטין. אירוע כזה וכזה יוצר תוצאה כזו וכזו. זו הייתה הצגה פשוטה של סיבה ותוצאה. לפי המאמר, עבור רבים החוויה נתפסה כחיובית בצורה יוצאת דופן. פציינטית אחת סיפרה, הרגשתי נפלא, הייתי כלילה, לא היו שום בעיות או כאב, הייתי חסרת משקל. אחר אמר, חשתי יותר שמחה וסיפוק מכפי שחשתי אפילו ברגעים הנפלאים ביותר שהיו לי בחיים, ולא רציתי לחזור. ושלישי אמר, הייתי בהלם. הגוף שהיה מונח שם היה רק מעיל שלבשתי, הרגשתי טוב להיות מחוץ לו. הפרידה מאנשים קרובים ויקרים לא בהכרח פגעה בחוויה. מישהו סיפר, זה נראה מוזר, אך ככל שהתרחקתי, הקיום של משפחתי הפסיק להיות חשוב עבורי. לא חשבתי על בני, וזה היה מוזר מאוד. המציאות החדשה נחוותה כחזקה יותר. לפי המאמר, אדם אחד סיפר, החיים הרגילים נראו כמו חלום בהשוואה לחוויה שהייתה לי. גם התפיסה עצמה השתנתה לעתים. כפי שדיווח אחד הפציינטים, המחשבה הייתה מאוד צלולה, והגיעה באמצעות ידיעה ישירה. זו הייתה דרך חשיבה שונה. לחוויה החזקה היו השלכות על המשך החיים. כמו שסיפר לחוקרים אחד האנשים, החוויה שינתה את חיי ואת אופן חשיבתי. אני לא מפחד למות, שכן כבר חוויתי את זה. במחקר החדש, Aware 2, השתתפו 567 אנשים שעברו דום לב והחייאה בין מאי 2017 למרץ 2020, ב-25 בתי חולים בארצות הברית ובאנגליה. 53 מהם שרדו, ומתוכם 11 דיווחו על זיכרונות מהרגעים שבהם היו במצב של מוות קליני. הפעם חוברו הפציינטים בזמן ההחייאה למכשירי AEG. נמצא שעד 60 דקות אחרי המוות, ניכרו עליות רגעיות בפעילות המוחית. זה די מדהים, אומר פרניה. קו הפעילות של המוח שטוח, ואז יש זינוק בפעילות של גלי גמא, ואז הוא שוב שטוח. ההצעה של החוקרים היא שגלי הגמא שנצפו, הם הסמן המוחי לבהירות המחשבתית שעליה אנשים מדווחים. ממצא דומה תואר בתחילת מאי האחרון, במאמר בכתב העת PNAS, וזכה לתודה רבה. החוקרים שם דיווחו על 4 מקרים של פציינטים שהיו בתרדמת, ולבסוף הוחלט שלא ניתן לסייע להם, ובאישור המשפחות הם נותקו ממכשירי ההחייאה. בזמן הניתוק היו הפציינטים מנותרים על ידי מכשיר AEG, ואצל 2 מהם נצפתה הפעילות של גלי גמא. הרעיון הרדיקלי ביותר של פרניה הוא שהתודעה עשויה להיות משהו שאינו רק תוצר של פעילות המוח. לדבריו, גלי הגמא בזמן מוות קליני ממחישים שהסמן של תודעה צלולה במיוחד אכן נמצא בזמן המוות, כמו שאנשים מדווחים. אבל איך תדירות מסוימת של גלי גמא מובילה לחוויה של כל חייך? אין שום הסבר מדעי לכך. זו התפרצות של כמה מילי שניות, זה מאוד קצר. בעיית הגוף והנפש היא יותר מורכבת מכפי שאנשים מציירים אותה. פרניה טוען שגילוי גלי הגמא תומך בהשערה שלפיה, אחרי שאתה מת, המודעות שלך לא מתה, המוח קווה, אבל בזמן שהוא קווי, יש לרגע פעילות חשמלית נמרצת, ואז הוא שוב קווי. גלי גמא מאפיינים במהלך החיים פעילות מנטלית גבוהה, כמו חשיבה, העלאת זיכרונות ותפיסה מודעת. המחקר שלנו הוא הגדול ביותר אי פעם, והראינו שעה אחרי המוות את הזינוקים האלה בפעילות חשמלית שיכולים להיות האחראים למה שמכונה חוויות סף מוות. אבל הביטוי לתודעה הצלולה הוא במוח, אז איך מכאן אתה מגיע למסקנה שהתודעה היא לא תוצר של המוח? ברגעי המוות המוח לא היה אמור להיות צלול יותר, הוא היה אמור להיות יותר מפורק, או לא לפעול כלל. אבל התודעה דווקא מתחזקת ומתבהרת. בדרך כלל תנאי לאפשרות לדווח על חוויה כלשהי, היא של האדם יהיה מוח שמתפקד היטב, וזה לא המצב במוות. כאשר יש תודעה צלולה, אכן רואים ביטוי שלה במוח, אבל זה לא אומר שהמוח ייצר אותה. כמו שמכשיר טלוויזיה לא מייצר את תוכנית הטלוויזיה שעל המסך, אם כי הוא אכן מאפשר לצפות בה. גלים אלקטרומגנטיים יכולים לשאת סאונד או תמונות שמכשיר הטלוויזיה מתרגם עבורנו. אולי התודעה היא תופעה דומה. המחקרים שלנו מצביעים על הבנה כזו. התודעה לא יושבת בתוך המכשיר. אין שום עדות מדעית לאופן שבו תאי מוח מייצרים מודעות, ממשיך פרניה. אנשים שמבצעים מדיטציה מופיעים אצלם גלי גמא. זה לא אומר שגלי הגמה מייצרים את המצב התודעתי המדיטטיבי. ההשערה שלנו היא שהתודעה היא שמשנה את המוח ולא להפך, ואז אתה רואה את הסמן במוח. כשאנחנו אומרים שרואים ב-AEG פעילות חשמלית, זה לא אומר שהפעילות הזאת ייצרה את המחשבות. מה שיש הוא סימנים במוח כאשר יש פעילות מחשבתית מורכבת. פרניה מזכיר מאמר שפורסם ב-2019 בכתב העת Alzheimer and Dementia, שבחן תופעה בשם צלילות פרדוקסלית, שבה נדמה כי אנשים שהיו בתרדמת לפרקי זמן ארוכים ללא סימנים נראים של מודעות, וכן אנשים שסבלו מדמנציה חמורה, הפגינו סמוך למותם בהירות תודעתית. המחשבה המקובלת היא שהמוח מייצר את התודעה, כלומר שכל מה שאתה הוא רק תוצר של ירי תאי עצב, כמו שחום הוא משהו שיוצא מאש. אבל אם אתה מאמין שהכל מיוצר על ידי המוח, אז למען האמת כל מה שמטריד אותך לא צריך להטריד אותך. אם הכל הוא תוצר של פעילות חשמלית, אין שום היגיון בבתי משפט למשל. אבל התחושה שלנו היא אחרת. התודעה האנושית נראית הרבה יותר מתורכמת ומורכבת מאשר רק תוצר של פעילות חשמלית. הרבה מדענים, ואני ביניהם, מטילים ספק בגישה שמצמצמת את התודעה לפעילות חשמלית, ועדויות מחקר המוח וממחקרי מוות תומכות בכך. יש חוקרים מאוד בולטים, בהם ג'ון אקלס, שזכה בפרס נובל 1963, על גילוי מנגנונים חשובים בפעילות תאי עצב, שלטענתם התודעה אינה תוצר של המוח, אלא שהמוח הוא מעין מתווך של התודעה. אם התודעה אינה מיוצרת על ידי המוח, איכן היא ממוקמת? איכן נמצא המשדר ואיך הוא מחובר לגוף מוח? אין לי את התשובה. כל מה שאני יכול לומר זה מה שראיתי במחקרים שלי. נראה שכאשר הגוף מת, התודעה ממשיכה להתקיים לפחות לכמה שעות. אני חושב שבמדע עלינו לקחת את הנתונים שאנו רואים וליצור השערה ומודל כדי להסביר את התצפיות שלנו. אין די ראיות שמסבירות את ההיבטים הספציפיים של התודעה שהזכרתי, ולכן יש מקום לשקול מנגנון חלופי. פרניה לא מגדיר את עצמו כאדם דתי, הוא אומר שנושאים רבים שבעבר נכנסו לתחומי הדת והפילוסופיה, מוסברים כיום טוב יותר על ידי המדע. החזית האחרונה בתחום היא מה קורה כאשר אנחנו מתים, ומדע ההחייאה מאפשר לנו כיום להתבונן בכך. נגד התיאוריה של פרניה נטען שאת התופעות התודעתיות שהוא מזהה, ניתן להסביר בצורה פשוטה הרבה יותר כביטוי פתולוגי של מוח גוסס. כך, מחקרים על חיות מצאו שבתהליך המוות המוח משחרר מולקולות ומפיק דפוסי גלי מוח לא שגרתיים, כנראה מתוך מאמץ להישאר בחיים. אם כל חייך שמעת סיפורים על זה שיש אור לבן כשמתים, אז יש סיכוי טוב שזה מה שתזכור כשתתעורר, אומר דוקטור קליין. זה שטח אפור שבין דת למיתולוגיה ופסיכולוגיה, אני לא מכיר שום מחקר קונסיסטנטי בנושא, אבל אם יש מדען שאומר שהוא מחפש שם משהו, אז אני מברך אותו. אם ימצא, זה יהפוך את העולם המדעי על פיו. פרופסור אורבין מספרת שלפני 3 שנים פתחה מרפאה לליווי אנשים ששרדו דום לב. ב3 השנים הללו כ-30 מטופלים במחלקתה יצאו מבית החולים במצב נוירולוגי ותפקודי טוב אחרי שעברו דום לב וקיבלו החייאה. מתוך הקבוצה הזאת, רק אדם אחד שיתף אותי בתחושה של משהו כמו העולם הבא, אמרה. יש אנשים שאחרי החייאה יש להם מה שנראה כהזיות, חלומות או זיכרונות, כי הם מורדמים ועם הכרה מאופלת תחת השפעה של תרופות. הם שומעים דברים שקורים מסביבם וזה מתערבב בתת מודע שלהם. אורבין ציינה גם שרוב החולים סובלים אחרי החייאה מהפרעה בזיכרון, בגלל שהאזור במוח שהכי רגיש לחוסר הספקת דם הוא הקורטקס. כך שהם לא זוכרים כלל את האירוע עצמו או אפילו את האשפוז. אני מלווה אותם במרפאה לפעמים שנה ויותר, ואני נוהגת לתחקר אותם לגבי האירוע והחוויה שעברו. ייתכן שאנשים שעברו דום לב קצר וחזרו מיד לחיים, הם אלו שיוכלו לדווח על תחושות או זיכרונות מאותו רגע, אבל גם החייאות קצרות, מלוות בהשפעות המודינמיות ומטבוליות על המוח, אז קשה לדעת אם מדובר בדיווח אמיתי או הזיה. דוקטור קליין הוסיף, אם מישהו חוזר לחיים, הרי שפעילות מוחית כלשהי הייתה קיימת לכל אורך הזמן, אחרת הוא לא היה חוזר. אבל זו פעילות מאוד בסיסית של מרכזי חיים. לא הגיוני שמרכזים שקשורים לתודעה במוח יישארו פעילים, כי בתגובה לסטרס הגוף מנתק את הספקת הדם והחמצן למערכות לא חיוניות. בספרו סקר פרניה מגוון הצעות להסבר החוויות שתיארו אנשים שחזרו לחיים אחרי פרק זמן של מוות, ששוללות את ההצעה הרדיקלית שלו. השארת המוח המת של פרופסור סוזן בלקמור למשל, מציעה שמחסור בחמצן במוח בזמן תהליך המוות יכול לגרום לפעילות לא נשלטת באזורי מוח שאחראים על ראייה, וכך לראיית אור או מנהרה. פרניה, בתגובה, מציין שהתופעה של ירידה בחמצן היא נפוצה מאוד אצל חולים בלי קשר לתהליך של מוות, ובמקרים אלה לא נמצאה כגורמת לראיית אור או מנהרה. כך גם לגבי שינויים ברמות הפחמן הדו-חמצני במוח שהוצאו כהסבר אחר לחוויית סף המוות. גם שינויים אלה הם שכיחים מאוד בחולים, אולם לא מובילים לדיווחים דומים לאלה של מי שחזרו ממצב של מוות. מחקרים שנעשו על שלל התיאוריות הללו, טען פרניה, לא הצליחו להסביר את התופעה של חוויות מוות. אני לא חושב שאפשר לפרש את החוויות הצלולות שעליהן מדווחים אנשים כטריק של המוח, סיכם. זו נראית כמו חוויה אנושית ייחודית שמופיעה בזמן המוות. אתגר אחר הוא להבחין בין חוויות מוות ובין חוויות אחרות, שחלקן מתרחשות בזמן של אובדן הכרה או תרדמת. חוויות כאלה הן למשל דליריום, בלבול חריף המקושר להפרעות מטאבוליות, פסיכוזת טיפול נמרץ, חוויות שנוצרות בעת יציאה או כניסה למצב של תרדמת, מצב תודעה שנוצר בשל החייאה, CPRIC, קרדיו פלמונרי רססיטיישן אינדיוסט קונשסנס, וכן הלוצינציות בעקבות שימוש בסמים וחלומות רגילים. במאמר מ-2022, ב-Annals of the New York Academy of Sciences, טענו פרניה ושותפיו, שבשונה מכל המצבים הללו, חוויית המוות שהם דיווחו עליה כוללת מאפיינים כמו סקירת חיים מפורטת וזיכרונות מאירועים אמיתיים שניתן לבחון אותם. משום כך, לדבריהם, לא מדובר בהלוצינציה, אשליה או דלוזיה וגם לא בחלום. יתר על כן, המשיכו, חוויות המוות שעליהן מדווחים שורדים רבים של דום לב, המגיעים ממגוון רחב של תרבויות, כוללות נרטיב קבוע, והן גם מקושרות לחוויה של נשגבות ולשינוי חיובי בחיים. ישנם גם דיווחים בודדים על חוויות כאלה שהגיעו מילדים צעירים מאוד, מוסיף פרניה, אפילו בגיל 3, לפני שהיו להם מושגים ברורים על מוות ועל חיים אחרי המוות, או שספגו דימויים תרבותיים רווחים. אמנם המחקרים הקיימים, כולל מחקריו שלו, לא הוכיחו את תקפותן של חוויות המוות, מודה פרניה, אך הוא מוסיף שהן גם לא הופרכו. אין ספק שהחוויות הללו מצדיקות חקירה אמפירית נוספת ללא דעות קדומות, הוא מסכם. התפיסה של המוות פשוט שגויה, אתה יכול למות ולחזור לחיים. מת גדעון לב, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.